השם רחמון, שיעור מוצאי שבת קודש, פרשה עגב, התשף בשלה. שיעור מוקדש להילול נשמתו של ידידנו, אלופנו, מדענו, הרב עמנואל בן רבי חיים משארי, זכר צדיק לברכה, שנאסף שבוע לבית עולמו, יום רביעי 15 באב. יא לוויה, מנוח היה בן 68.5 שנים בסך הכל. שנים אחרונות, 10 שנים אחרונות היה חולה, בעבודתנו הרבים לא זכינו שימשיך ללוות את הפעולות של פעולת צדיק. בשכונת בן ציון היה צריך להיות רב השכונה, כנראה סיבות של עסקנות, פוליטיקה, לא מינו אותו כשם כרב השכונה, גם לא היה אבל גם מישהו אחר, אז בעצם הוא בפועל מי שהיה הרב זה הוא. חוץ ממה שהיה רב הכנסת מוריה שם, חוץ ממה שהרביץ תורה לרבים, לימד סתם כתיבת ספרי תורה, תפילין ומדודות, שחיטה, גם ברית מילה, אבל ברית מילה הוא לא עסק בפועל מהעדינות שלה. בכל אופן, מה שקשור אלינו, אני חושב, זה קרוב ל-30 שנה. 28 ודאי, משנת תשנב כבר מופיע השם שלו, על השוט עולת יצחק חלק ב'. לפני שבאתי, ביקשתי שיבדקו במחשב, אז מוזכר השם שלו יותר מ-70 פעמים. והספרים שלנו, הוא היה המנכ״ל של פעולת צדיק, מנהל הכללי, מאז שהוא נכנס, הוא עמיד להרים את העמותה, הקים את העמותה על הרגליים, להפעיל אותה מבחינה ציבורית, תורת אדם שמבין בענייני ציבור, צריכה בעצמו להדפיס את הספר בת מלך, שהלכות לאנשים על פי שולחן ערוך המקוצר, גם את הספר בית החיים, זה למעשה העריכה הראשונה שלו, רק אחר כך אני עזרתי לו והשלמנו את זה. הוא העמיד את בן אחותו, ידידנו הרב ניר טיירי, כמנכ"ל פעולת צדיק, התחלה כעוזר שלו, אבל בהמשך זה התברר כבחירה מאוד מוצלחת, כי כשהוא כבר לא יכל לנהל את העניינים, ממילא הרב ניר נהיה המנכ"ל. מאז הוא מנהל את העניינים של כל הצעת הספרים של פעולת צדיק, ובעצם מילא את התפקיד שלו. תזכירו לי בסוף השיעור שנגיד השכבה, בעזרת השם. למעשה אנחנו הפסדנו. ההפסד העיקרי זה שלנו, של העדה. אדם נמרץ, איש מעשה, לא דיבורים. לא יודע למה בעולתנו הרבים, אנשים שפעלו הרבה לטובת העדה ויכלו להמשיך לפעול במלוא הכידור, כמו היה רבי שאול חודפי, שעם התורה קדומה, שממש השקיע את כל חירו ומרצו בזה. רבי מנואל היה בכל העניינים של פעולת צדיק, מאז שהוא נכנס לעניינים, בכל הכספים, הקדיש מהזמן שלו, זוכר עשה אסיפה בבית שלו, להתרים אנשים, נדיבי עם שיעזרו. חוץ ממה שהוא בעצמו הפיץ תורה בלי קשר, ערך חופות, כל השאלות בשכונה, הדרכה לכל העניינים של כל העניינים הרוחניים, אסור, מותר, הכל הוא פעל. בתורה שכזה אמרנו שלדידן שאנחנו פוסקים שתלמיד חכם בפניו, מספידים אותו אפילו במי שלא אמורים להספיד. למשל אבי שוחנו קוצר ירד דעה חלק תורה ומצוות, נוהגים בימים שלא אומרים נפילת פנים, לא מספידים. זה החמישה עשר באב. אבל תלמיד חכם בפניו, פירושו, כל זמן שהוא לא נקבר, אפשר להספיד אותו. ככה אנחנו נוהגים, שגם בזמן הזה יש דין תלמיד חכם. לכמה וכמה עניינים, וביניהם בנושא הזה. זה בסימן גף, דברי שולחן ערוך וקוצר, סוף סעיף י"ט. תמיד חכם בפניו, דהיינו כל זמן שלא נקבר, מספידים ממש אפילו בחול המועד. קל וחומר בימים אחרים, שזה רק ממנהג נוהגים לא להספיד בהם. נגיד אינן זה תלמיד חכם לעניין זה, אין סור השיהיה בוגי בכל התלמוד. אלו ששואלים אותו באחד על מגל מה זה משיב. מספיק שהוא יודע לענות, כאילו בלי לפתוח ספרים, הוא יודע בעל פה. וגם אינו צריך שישיב מיד, אלא אף פי שממתין ומשיב אחרי העיון, כמובן בשביל פעול הצדיק על הגימל. ודוקנם בלשון הזהב שרבנו הרמב"ם דייקנו שינוי לשון מפליא, שלא ראיתי שעמדו על זה, שיש דברים שהרמב"ם כותב עליהם תלמיד חכם, ויש דברים שכותב חכם. גם תלמיד חכם, שאפילו שלא, לא, שלפי ירידת הדורות, יש כאלה טוענים שאין לנו דין תלמיד חכם בזמן הזה. אבל הרמב"ם מהלשון שלו נראה שבכל זאת עושה כמה וכמה גדרים וממילא בכלל הזה בכל אופן מה שברור זה שהלכה למעשה ידוע שככה המנהג בקהילותינו להספיד גם על אנשים שנחשבים תלמידי חכמים לפי הסביבה, לפי הדור חוץ מהרבה חסדים שהוא עשה לעזור לנזקקים, חתנים וקלות הפצה של הספרים שולחן ערוך המקוצר יש כמה הערות שלו שנכנסו שלפחות שלוש הערות ביורי דעה יש בדף קוף רב דין כחל הבאנו שיש כאלה שלא מבשלים אותו כי הם חוששים אולי נשאר עדיין שארית חלב יקשה ידידי הרב עמנואל בשאר יצאו עלו כל מה שעשר לנו הקדוש ברוך הוא יתר לנו כנגדם עשר בשר בחלב יתר כהל כדיתה בחולין אם כדבריהם חוששים לטיפת חלב שנותרה איזה יתר יש כאן סגרו את זה עד הסוף אז לא נשאר יתר בזה ועוד שאיסור דם יתר לנו כבד שכולו דם בהמשך אני מנסה לתארת את השאלה שלו, אולי אפשר לתארת את זה, שלולא זה אני אעשה רק החל גמרא, בכל אופן סוף סוף לא יבטל, שיבטל בתוכה מעט חלב. בדף קוף ממדלת, לדיני יפקות חליטת הבשר, מדובר פה על עניין עופות ממולאים, בושלים. או עם פשטידה או בורקה שעשויים מעיסה שבתוכה בשר פשוט ללדידן אסור לעשות אפילו שכבר נמלח כי הבשר בפנים לא יכול להיעלה אז יש פה הערה שהוסיף ובלב אחר אין הדרך לבשלם במים ועוד שאת הבורקס ממלאים בבשר טחון ואם כן אפילו שנמלח ישנה שאלה של חיתוך אחרי המליאה כדי לכמה סעיף וזה אלף יש עוד מקום אחד נדמה לי בחלק אבן העזר עוד איזה הערה בין הסוף בבורקה לשמוע זה רמז שם בקיצור הוא פעל בעונו ובעונו למען פעול הצדיק למען הפצת שולחן ערוך המקוצר בפרט כתב את ההקדמה ודבר המוציאים לאור אפשר לראות אני רק ברוך השם אשר לא השבית לנו גואל דף שבע לצלול בים התלמוד והפוסקים לדוף בתוכם פסקי ההלכה שלנו להוציאה לאור העולם ויודעות נחיצות הדבר ולפי דרישת הציבור כי עתה צורך השעה היא לנו הוא הצביע את הנושא הזה של שולחן ערוך המקוצר דרישת השעה גם בהמשך התקיים בדרך מליצה המאמר אין לך אדם שאין לו שעה מאשר דבר שולחן ערוך ומקוצר. אין לך, ברוך השם, כמעט בכל בית תימני יש את הספר שולחן ערוך ומקוצר. זה הרבה הרבה בזכותו שהוא ליווה את זה, שברוך השם שיצאו, נדמה לי, יותר מ-30 מהדורות. תהיה נשמתו שרורו בשרור החיים. נזכה אולי שבני משפחתו יפעלו, המשיכו את הדרך כפי מיטב יכולותיהם. לפני שנים רבות ראיתי שסיפרו מעשה על אחד מגדולי התורה ברוסיה שהתפקח עם כמה מלומדים, פרופסורים, גויים מן הסתם, על איזה משהו במוח. הוא אמר להם שצריך להיות במקום מסוים איזה גיד, ואמרו לא, מה פתאום, אין דבר כזה. מראים לו את הסרטוטים ואת זה, אמר לא, חייב להיות פה שיש פה איזה גיד. איך הוא ידע? הוא היה מקובל, הוא ידע על פי הזוהר הקדוש, אני חושב על פי הידרות הנושא, כל הסודות של הגולגולת. אז הוא הבין שחייב להיות איזה גיד מסוים, ושלפי הסרטוטים שלהם, של הכל הרופאים, זה חסר. הוא אומר לה, חייב להיות שיש פה איזה גיד, ולפי הסוד אני מבין שצריך להיות פה משהו באדם הגשמי מקביל לאדם העליון הרוחני. והם בחישו אותו, אבל אחר כך שהם בדקו ובדקו ומצאו, כן, נכון, לא, וטעינו, לא שמנו לב, לא, 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 לא שמנו, לא הבנו שזה גיד, לא, לא, כאילו, לא, או שזה מחבב ומוסתר. לפי העניינים הרוחניים הוא ידע איך זה מתבטא בגשמיות. עכשיו חיפשתי את הסיפור הזה, מצאתי בערך, אולי זה אותו סיפור, אותו מעשה. אבל מה תבינו למה אני אומר את העניין הזה, בקשר למה שדיברנו בשיעורים קודמים? ראיתי בספר הילולד את צדיקיה, דווקא כפה, כתוב בשנת תרנד, או תרנה, גילו פרופסורים גיד חדש במוח, שיש לו קשר לכוח הזיכרון ולכוח העמקה של האדם. סיפרו זאת לצדיק אחד בשום הורשב, אמרו לו שככה התפרסם בעולם, נכנס לחדרו, הוציא ספר קטן כתב יד, ושם כתוב ב6-7 שורות אודות הגיד הזה. הוא מסביר שקיים במוח אדם גיד מיוחד מלא עדים, שהוא מתנענע ענה ועונה ועונה, מתנענע לעבר מוח החוכמה והבינה, זה עוזר לכוח הזיכרון. כשהוא מתנענע לעבר מוח אדם, זה עוזר לכוח העמקה. זו הסיבה, כשאדם רוצה לזכור איזה דבר, הוא מרים את הראש. למה זה עוד? אדם באופן טבעי, הוא לא מבין מה עושה, אם הוא רוצה להתעמק בזה משהו, הוא מוריד את הראש. מה זה מור, זה משהו פנימי ש... אז עירו על כך, הרי האדמור הזה שכתב, מבחי האדמור הזה שאמרו, האדמור הזה כתב את זה, זה פרופסור גדול, האדמור הזה. לא, לא פרופסור, הוא ידע למעלה באדם העליון קיים הגיד הזה, אז הוא ידע גם אדם למטה זה קיים, הוא רק הקיש, עשה ספר האדמור האמצעי דף צדי חץ. רבי יוסף יצחק פעם ביקר את הדודות. הוא סיפר שפעם אחת ביקר דודות אצל אביו רבי שלום, סיפר לו על תגלית חדשה שגילו באקדמיה הצרפתית הרפואית, שבמוח נמצא עצב שחיותו נפסקת לפני מותו של האדם. אביו בשמעו זאת ציווה להוציא לו כתבי יד מכתבי אדמור האמצעי, מצא כן, כתוב גיד אחד יש במוח חציו מים וחציו רוח חיים, ובו תלוי כוח העיון וכוח הזיכרון. שוב כך, כשאדם מעמיק בדבר עיוני הוא מרכין את ראשו, כשרוצה לעלות דבר בזיכרון הוא מרים את ראשו, כשהגיד הזה מפסיק את פעולתו מתחילה כסיסת האדם. אז הוסיף רבי שלום שהוא לא עסק הזו מחקירה, הוא לא עסק במדע, הוא לא עשה ניתוחים ובדק את המוח של האנשים ובדק את הגידים באנטומיה המדעים, למה זה מהאדם העליון? הוא ידע את זה מהקבלה, מהזוהר הקדוש, הוא ידע את זה. כן, הוא... ספר הולך תמים, הוא מחבר של חכם אחד מהרם צובה, כן? רבי המהר"א דיין. כשאדם רוצה לזכור את הדבר, הוא זקוף את ראשו למעלה. ירצה להבין את הדבר, יחפש בראשו למטה. כך כתוב בספר סגולות ישראל. סגולה, כשירצה האדם לזכור את הדבר, לזכור ראשו להסתכל, כדי לסייע לאותו שביל להתפתח. זה פותח לו את השביל, ואז אומר לה, זה מועיל לו לזיכרון. ירצה להבין את הדבר, יחוף את ראשו. דיברנו בשיעור שכשחזל אמרו שלושה חודשים הראשונים גושה לו אישו וגושה לו וולד, חודשים אמצעיים גושה לו אישו ויוכל לו וולד, שלושה אחרונים יוכל לו אישו ויוכל לו וולד. אמרנו שזה, שבזה סודות בקבלה. חזל אמרו את זה על לפי השורשים בנסתר, שזה אני אומר את זה כאילו שרואים פה שהנסתר והנגלה הולכים ביחד. אז כשאמרו חזל את הדברים, לא אמרו את הדברים בכוח הרפואות וחוכמת הטבע שבזמנם, אלא כי הם ידעו את השורשים הפנימיים של הדברים, ומזה ידעו את הדברים בעולם הגשמי, בעולם המציאותי שלנו. כתוב שמתוך כך הוולד יוצא מלופן ומזורז, ולמעשה זה גם נפקא מינה להלכה. הרי יש אנשים לא מיוחסים, שיש מושג סופי ושתוגי. וזה שתוגי, שאמא משתיקה את הילד. הוא קורא למישהו אבא, הוא אומר, לא, שתוק. לא, זה לא יודע אם זה אבא שלו או לא. אמא ודאי הוא יודע שזה אמא שלו. שתוגי, הוא מכיר את אמו, לא מכיר את אביו. לא בטוח מזה אבא שלו. לא יודע. זה שתוגי. יש סופי. ילד זרוק, מצאו תינוק בשוק, לא נדע מי אמא שלו, יהודיה, גויה, זה ילד זרוק, שאנשים זורקים את הילדים שלהם, לפעמים זה מתוך עניות, אין להם אפשרות לפרנס אותו, אז הם זורקו אותו, ולפעמים כאשר רואים שמישהו לקח אותו, אימץ אותו, אז באים מגלים לו, תשמע, זה אנחנו, הילד שלנו, אבל תטפלו בו אתם. ולפעמים זה שהילד הוא יחוס שלו פגום, חצו שלו יכול להיות שהוא ממזר, ספק ממזר, או מי יודע מי זה, אז לכן זרקו אותו, אם לא רוצה לגדל אותו. הרמב"ם כותב, בהלכות איסורי ביאה, פרק ט"ו, הלכה ל"א, נשוא הוולד מהול, או שהוא חתול, או שהוא מלוח, או שהוא יהיה כחל בעיניו, או גומעים בסבורו, או שנשוא את החזירו מסובך, שאין חיו נכנס לזה. אם רואים ילד זרוק, אבל רואים שהוא מהול. למה? זה סימן שלא זרקו אותו סתם. או רואים שהוא מטופל, יש לו כחול בעיניים, גומעים בצוואר, עושים לו שמירה. אם האמא לא הייתה רוצה אותו, הייתה זרקת אותו, שילך לאבדון, שימוש, מה אכפת לה, לא אכפת לה עליו. או שרואים תחת אילון מסובך, שאין חיה נכנסת לזה, כאילו זה אילן שהוא שמור, שהחיה לא תוכל להיכנס, רואים שרצו לשמור על הילד. והיה סמוך לעיר, הוא נמצא בבית כנסת, אין בו מישהו מסופי. זה ילד הזה הוא כשר. מאחר שהמשם מרים אותו של היומות בחזקת כושר. ככה זה הרמב״ם, ככה הוא כותב. אבל זה לפי הפירוש שלו בגמרא במסכת יבמות. ורש"י מפרש פירוש אחר. יש בגמרא מילים קשות. משלטי הדמה. משלטי הדמה. אז מה, כן. זה גמרא במסכת, סליחה, לא ביבמות, בקידושין. קידושין דף ע"ג עמוד ב'. רש"י מסביר, ילד משלטי הדמה. מה זה? רש"י אומר שאיבריו גדולים, מלובן ומזורז. רואים ילד מפותח, ילד שגדל טוב. למה זה? זה לא מזנות, זה מבעלה. למה? כי הוא יצא מלובן ומזורז. מובן. אז לפי רש"י, העניין הזה של שלושה חודשים האחרונים יפה גם לאם וגם לוולד, אז יש איזה נפקא מינה ממש להלכה, כאילו ראו כאן, ממש ראו את זה וחשו את זה במציאות. רק הרמב"ם יש לו פירוש אחר, לא שהוא חולק על זה, לא, כן, אין קשר בין זה, רבן חנן מפרש, כנראה איך לפרש את המילים, אבל בכל אופן, לפי הפירוש של רש"י, הראשונים שאומרים כמוהו, רואים שאצלם הדברים היו חיים וקיימים. זה לא סתם כאילו זה דברים שלא הכירו אותם ולא בדקו אותם במציאות, כאילו ילדים כאלה אכן היו נראים יותר בריאים, יותר חזקים. بروح اتا الى ناي الى هنا ما لخالم شاه كل يوم الورا בזמנו דיברנו על דברי הרמב״ם, סוף פרק י"א מאיסורי ביאה. אסור לאדם שידבק באשתו בשבעה ימי נקיים, ואף על פי שהיא מוסר ומוסדותה, ולא יתשעבו אפילו בת בר קטנה, ינהג עמו בימי סבירו כמו שינהג בימי נידו, שעדיין היא בחורת. זה הלכה י"ח. הלכה י"ט, כל מלוך אפשר אישה עשו לבעלה, נידו עשו לבעלה. חוץ מהחזרת פונוגיות ורבום, זה ואיזה כזה, ועשו אדם בדור אופנו. ומפני זה לא תוכל ללמוד בגלל רעב ולא יג'ה בשורה ופני הרגל עבירה. וכן בשבעה ימי נקיים לא תעשה לו שורש מלוכת אלו. הסברנו למה הרמב״ם, לענות על הקושיה של המעשה רוקח, למה הרמב״ם חזר על כך בהלכה י"ט, מה שדברים שלכאורה כבר כתב אותם בהלכה י"ט, הוא רצה להגיד את העניין, את הסיבה. להפוך גם משיטת הגאונים שסוברים שהעניינים האלה של של הרחקות זה נעשה מפני עניינים של תומה וטהרה. הרמב"ם אומר לא, זה רק מפני הרגל עבירה. הדגש הוא מפני זה לא דוחל. זה הסיבה. לא עניינים של תומה וטהרה, לא עניינים של נזק, שחס ושלום יכולים להזיק. הערכנו בזה. אבל העירו על זה הערות שני תלמידי חכמים. אחד טען, טוב, עדיין מה אתה מיישב? הרמב"ם יכל, למה הרמב"ם צריך להכפיל את זה? יכל לכתוב את זה בהלכה י"ט, את העניין הזה. הוא רוצה להדגיש שזה הטעם, שמפני זה לא יאכל, מפני עבירו, שזה לא עניין של טומאה וטהרה, כי זה לא נוהג בזמן הזה, אלא בגלל שזה הרגל עבירה, אז תכתוב את זה בהלכה הקודמת. ולא יגרב ולא יגע, לא מפני הרגל עבירו, תקצר, למה אתה צריך להכפיל את זה? זה הערה אחת. ומחכם אחר, נמצא פה ידידנו הרב אליהו סויד, הוא אמר הברקה. אולי, תשמעו דבר מעניין, אולי תחלף ברמה מסדר ההלכות. אולי צריך את הלכה י"ט לפני הלכה י"ח. בכתב, יכול להיות בעתקות, שיהיה בלבול. צריכים להתחיל עם הלכה י"ט. כל מלאכות שיש הדבר הזה, ואחר כך צריך לבוא הלכה י"ח, ואז יהיה מובן גם הו"א. הו"א אסור ללא עליו. שאלנו גם למה הרמה מתחילים הו"א, הו"א אסור. מה זה קשור? זה לא קשור להלכה הקודמת. אבל אם זה מתהפך, אז זה מיישב, לכאורה זה מתיישב. כי בעצם הוא התחיל שכל מוכר של אישה חוץ מהחוזר פונה, זה וזה, פה, ואחר כך בא לך, הוא בא, זה. טוב, זה, למעשה לא מצאנו שום גרסה כזאת. איך יכול להיות שכל, אף אחד, כל אחד, לא היה מישהו שאל אותה, אף אחד לא הבחינו בטעות. אבל אי אפשר לשלול את זה, להוציא את זה מכלל השירות. לכאורה זה היה תירוץ סוף. אבל אני לא חושב, לא נראה לי שזה עונה על השאלה בעצם, כיוון שאחרי ככלות הכל, גם אם נשים את ההלכה י"ט לפני ההלכה י"ח, אז עדיין יש דברים כפולים. זה לא, זה אולי זה מיישב אולי את הו"ב. בזמן התרצנו את העניין של הו"ב, אבל לפי זה עוד יותר מיושב. אבל סך הכל יש דברים כפולים, אז אני לא חושב שזה צריכים להגיע, לא... זה לא כדאי לשבש את כל ספרי הרמב״ם בגלל זה, כי זה בסך הכל זה לא עונה על השאלה. כי יש בהלכה י"ח דברים, אם ההלכה י"ט לפני י"ח, אז יש דברים שכפולים. אבל לענות על השאלה, כאילו, מה ששואל, על השאלה הראשונה. אם העניין לפי הרמב״ם ברק ברק לגיד את הטעם, יכול לעשות את זה בהלכה י"ט, זה מלא ים קצר. אז האמת היא שאני, למעשה, כבר כתבתי שם, הוספתי שם בשיעור בסוף, שבאמת לא הספקתי להגיד את כל התירוץ. באמת ענינו רק חצי תירוץ. זה צריך להשלים את התירוץ הזה. דהיינו, יש פה, צריך להוסיף עוד פרט. הרמב״ם רוצה להגיד בהלכה י"ט, מפני זה לא תאכל עמה. כאילו להגיד שמפני זה הסיבה, לא הטעמים שלכם. אבל בהמשך, הוא בא להגיד, ובכן בשבעה ימי נקיים, לא תעשה לו שלוש חמור חדלו. פה עוד יותר מחזק את שיטתו נגד שיטת הגאונים. הגאונים אומרים מה שכתוב בגמרא, כל מלאכות שיש עושה לבעל הנידה, עושה לבעל החול, מאחורי פונה לרוב, זה מדובר בשבעת ימי נקיים. לפני שבעת ימי נקיים, בימי ראייתה, אז בכלל אסור לו לעשות שום מלאכה. אז לכן בא רמב״ם וכתב, היה חייב לכתוב את זה בהלכה הזאת, שכל מלאכות שיש עושה לבעל הנידה, וזה הסיבה, ובכן בשבעת ימי נקיים. הוא הדין, הפוך מדבריכם. הגאונים אומרים שזה מדובר רק בשבעת ימי נקיים. אני אומר, לא, מה פתאום? זה תמיד מדברים. והוא, אין הבדל בין זה לזה. מובן, אז לכן, אז עכשיו זה מי ש... כן, מי שיתעמק בנושא הזה, יבין שזה ממש... כמו שאמרנו, אמת בתורת משה, רבנו משה. בדף שכ"ב, בפסקי מעריץ, הבנו שככה הגאונים, איש תשובה של הגאונים, הם אומרים, הם סוברים שכל העניין של ההרחקות, שנדע לא תעשה מלאכות לבעלה, זה לא, לשיטתם, זה לא איזה חומרה שבאיזה דור מסוים, אמרנו שעשו, ראו שיש פרצות, עשו גדר וסייג, זה חומרות שעשו. לא, הם סוברים שככה זה הלכה מדין הגמרא, לשיטתם. והרמב"ם בא להפוגע מהם. כתוב ככה, שבעת ימים הראשונים אסורה בהלכת פניו ולרגליו, ולא טוחנת, ולא עופה, ולא מבשלת, ולא מכבסת, ולא טבעה כלום, אפילו לא שקוטו מים. ואחרי שבעה ימים אלו, מתחילה למנות שבעה נקיים, אז היא יכולה לתחום ולאכול רב, מה שאמרו חזר הכל מלאכול נדע עשה לעולו, אז זה מדובר בשבעה נקיים. אז לכן הרמב״ם היה חייב לכתוב את זה בהלכה הזאת, מפני זה לא זאת, אה? ובכן בשבעה נקיים, פירושו שהפך את שיטת הגאונים מן הקצה אל הקצה, ואז כמובן הכל מסודר כהוג. מה ההבדל בין דבר ובין מג'יפה? יש מקומות כתוב דבר, כמו הנה יד אדנוי, דבר כובד מאוד, ידבג אדנוי, בו את הדובר, עד כאלה דובר מעל האדמו, דבר. ויש מג'יפה, כמו שכתוב, והנה יחלת נגב בעם, תעשור המג'יפה, המג'יפה נעשורה, שם מתו 14,000 אצל אהרון, עוד 700, ואחר כך בסוף פורש בולוג, ויהיו המתים במג'יפות, ואחר כך מעשה שיטים, 14,000 מג'יפות. מה ההבדל בין דבר לבין מג'יפות? ברור אבל שיש הבדל, ובדרך כלל משמע שמג'יפה זה יותר מדבר. זאת אומרת, מה יותר חמור? המג'יפות. אבל מה בדיוק נקודת ההבדל בין דבר למג'יפה, ומה השורש של המילים? מה זה דבר? מה המילה? מג'יפה יותר קל להבין. מג'יפה זה משמע ויג'ף את עיני הזעב, ויג'ף, תרג'ו ממחה, כאילו מכה. ברור שיש הבדל. א', אין מילים נרדפות סתם. בתורה, כל מילה, אין מילים סתם. סעסון, שמחה, גילה, רינה. כל דבר יש לו חייב שבדלים דקים בין המילים. ספרים שלמים רק להסביר את כל המילים הנרדפות, זה החוכמה של לשון הקודש. כל מילה מגדירה בצורה מדויקת. רואים את זה גם בתרגום. דבר, התרגום מזה. מג'יפה, התרגום מזונה. מוסיף נון. זה משמע שזה דבר שיותר חזק, יותר קשה. בזמנו דיברנו על השאלה הזאת בפורשת ויגרו, מישהו שאל אז למה התרגום משווה ביניהם, מה זונה? זה לא נכון, השאלה שלו לא הייתה נכונה. שבדל, ראיתי גם אצלנו גם בדפוסים, זה דבר מזו מג'יפה מזונה נוסף נון, זה בדרך 32. וגם בגמרא רואים ככה שיש הבדל. מסכת תענית דף כ"א עמוד ב', רק בסגנון אחר קצת. כתוב בסורה אבות דברת. לא כתוב מדע, דברת. בשם אבותי דרב לא אבות דברת. סברו משום זה אבותי דרב, זה נפיש. כן. חולה. ואחר כך בהמשך, באותו דף עצמו, אמרו לרב נחמוני, קום מתונו בארץ ישראל. كما يراد دبرتا مثلا زي مثلا زي ما جيفا وزي دبر دفعه بريد على البلاي لا رأي شباب شاف حال ما في شباب عمل هذا كله لاسمير ده بالرأي كله يوم شق مرة بخفنا نكتة ملا ملا هرة از بشعور از بفرش به اجرا ابتي حلو كحد درس شو مشان نجي على نحن بشيشة حلو كين اذا خيد كم سفرين شيش ما 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 يبدل بينو بو بشيم سفر رحش رحش الليل ואומר, ומהרד"ק, הוא מדייק יותר נכון, לא מפורש, מגפה לא חייב שיהיה מיטה. מקדבר זה רק מיטה. כן, אולי לפי, כן, ככה זה הלשון שלו. לא יודע אם הוא צודק. וכמו שאנחנו אומרים בדרך כלל משמע שמגפה זה יותר חמור, אבל אולי לפי מה שנגיד בהמשך, אז הדברים יתבהרו. צריכים פה לקחת בחשבון עוד כמה דברים, אולי סך הכל התמונה תהיה שלמה, אז אפשר יהיה להבין את זה. כאילו, זה לא סותר שמגפה זה משהו יותר קשה, אבל המילה מגפה לא חייב להיות שזה מוות, וזה רק מוות. זה מה שכתוב. השאלה הזאת שאלו, או שדן בזה יותר נכון, הבעל חוות יאיר, שאלו אותו שאלה. היה מישהו עשיר מופלג, שהיה לו שידוך לבן שלו. אבל הוא בא לתעץ עם הרב ושאול אותו, האם כדאי לעשות את השידוך או לא. למה? הזאת שהציעו, שתי פעמים הבעלים שלה מתו. הוא כתוב ככה, בתולון הזדבחו עם בן פלני, שלושה חודשים, היה לו איזה חולי, מתה. הלכה הזדווגה עם מישהו אחר, שלושה חודשים לפני החתונה, עוד לפני החתונה. חלה ומת. מה? בחולי הראש. היה מתפשט בזמן הרע ההוא. כמעט אין בית נקי ממנו. אז היא קטלנית. שני בעלים, ואתם לא בדיוק שני בעלים. שתי הצעות שהיו לה, הולך החתן ומת. הראשון זה מחלה, שלשול רע, השני מחלת הראש. ומה הנקודה? הוא אומר, אולי, חולי הראש, אולי זה האישה הרדין של קטלנית. קטלנית, כאישה שמתו לה שני בעלים, יש כאלה ויש כאלה, ומובן גם אפילו ארוזה, אפילו לפני חתונה. אז היא נחשבת קטלנית, ואז יותר לא תנסה. יש כאלה שהראש סובר שאסור לה להינסה, זה סכנת נפשות. רמם כותב, הרמם סובר שזה רק ניחוש. בכל אופן, מרם שענה לו, עושה כמו נראה כמו פשרה. לא תנסה. ואם נסה לא יפסה. זה בשביל באבן העזר סימנטט. והרמה שם מביא, אבל אם היא מת, בחתן מת מדבר, זה לא ראיה. קטלנית, זה בגלל שזה יש לה מזל רע. ראיה ששני הצעות שלה היו לה, שכבר הייתה השתתחה איתם, וכל וחומר היא מתחתנה, מתו. סימן שיש לה מזל רע, וחזקה שימות על כל הבעלים. כולם ילכו חס ושלום. אז אתה מכנת עצמך לסכנה. הכלל הוא בדרך כלל, אנחנו פוסים כמו רבי שמעון בן גמליאל, בתלותו זה מנהו יוחזבה. פה רק שתיים, לא שלושה בעלים מתו, שניים מתו. אבל פה, בעניין של קטלנית, שזה יותר מזו, אז חוששים לדעת רבי שבתרי זה מנהו יוחזבה. שמע, אם עושה כדי ממות, חילוקי דעות, וגם מתי שלושה, מתי שניים. פה, אפילו נחשב בתרי זה מנהו יוחזבה. עכשיו, שואל את בעל חוות יאיר, כיוון שהפעם השנייה שמת החתן זה היה דבר, זה לא המזל שלה, זה משהו כללי היה. לפי מה שכתבת שהחתן השני מת בחולי הראש, היה אז מכה מהלכת ודובק, אם יש צד להתיר, דומה למת בדבר, מה הייתה בהגעה, סימנת את בבן, אז לא נשאר לזה קטלנית. ונראה שלא דווקא דבר, ועדין כל מכה בחולי המדבק. לולי גרו, לולי הפסוק, מדבר באופל יעלוך, אמנו, דמילת דבר, אינו מיוחד על מכת מגפה הידוע, רק על כל חולי הממית ומדבק מאיש לאיש ומבית לבית. הוא אומר שנראה לו שזה לא דבר, זה לא מגפה, מה שמקובל, מה שידוע בדרך כלל. כל חולי שמדביקים אנשים אחד את השני, זה נקרא דבר. אפילו למשהו לא מסוים, כל מיני סוגים. מביא ראיה, משנה מסכת תענית, איזהו דבר, אלא מוציאה 500 רגלי. דבר, כתוב שאם עיר שיש בה 500 אנשים, שהם הולכים רגלי, דיינו אנשים בריאים, לא לקח, ויצא שם מת שלושה ימים אחד אחרי השני, שלושה מתים, יום אחרי יום. ומוציאים מהחשבון את, הגבר, את הזקנים, את הנשים, את הקטנים, הם לא בחשבון, רק אנשים שמה שנקרא רגלי, כן, שעומדים על הרגליים ושהם עוסקים במלאכה, זה נקרא דבר. שמע מנה שכל מצד בני אדם רבים בזמן קצר, חוץ לזה נקרא דבר. וגם על זה אמרו דבר בעיר פזר רגליך. מה שפה נפל טעות, לא דבר בעיר פזר רגליך, זה דבר כמה דף סמך, דבר בעיר כנס רגליך. חס ושלום, כשיש דבר בעיר לא פזר רגליך, כשאדם יסגור את עצמו, יש מצב אולי לברוח, כן. כן. תנו רבנו, דבר רואה, כנס רגליך, שנאמר ואתם לא תעשו איש בפעד הבטח על בוגר, ואומר לך מי בבא חזרך, הוא סדר דלתך בעדך. דיל בתר תעמה. מה שאין כן מילת מג'יפו אינו רק עניין מקו שעניינו המג'יפו האמיתי שאינו לדע מקו עיפושית במוגם החול וירסית ונמשכת בכל העברים האדמים כעניין עניין נורף על כל ג'בו לכו בעצב הרדעים וכמו כי יג'וף שואר שכל אלו אין פרושים רק גקו ודחיפו במוגם החול מן הג'וף ולכן גבי מיטה זה באמת שאין מדרכם לא מקם שמתראה מקום אחד זה כזו דבר כבד מאוד. הוא אומר מגפה זה מחלה מכה עיפושית, דהיינו פצע שמתעפש, כאילו משהו שרואים אותו בעיניים. אז מובן החילוק שלו. דבר זה משהו מדביק, לא רואים אותו, זה לא רואים, זה הדבקה, ואין משהו חולי מסוים. לא רואים איזה פגיעה בגוף באיזה מקום מסוים, זה המחלה פה. הוא חולה באופן כללי, נדבק, לא יודעים לציין בדיוק מה. ומגפה זה מכה עיפושית ארסית, ומזה הוא מת. אז הוא אומר ככה, על כורחנו נראה שיש איזה חילוק ביניהם, מדשני גרעי בדבריו, רואים דבר, מג'יפו, וגם מסלנה נתריו, אנחנו מקלי דבר, ומנעם מג'יפו, משמע שזה שני דברים. זה החילוק שלו. חכם אחד רצה לומר, שדבר, חסר פה מילה, שדבר הוא מג'יפו אחד אל. מג'יפו קשה וכבדה מאוד, והיו המתים במג'יפו עזרו ארבעה עזרו, הוא אומר שחכם עד אמר לו לא, יש חלוק אחר. דבר זה לא מתים כל כך הרבה, כתוב מחמש מאות רגלי, שלושה מתים וכל יום אחר השני, אבל מג'יפו הבאת 1,000 מתים, זה חילוק, פשוט. תוך זמן קצר מתו 24,000. דבר זה מחלה, אבל לא בצורה כזאת המונית. מגיפה קשה. אז הוא טוען, ישבתי לו, אם כן, לפקע מסתברו. אם כבר תגיד הפוך, שבאמת דוד נפלו מהבוקר עד המועד, 60,000 איש. הרי בזמן דוד המלך כתוב, היה מגיפה, בסוף ספר שמואל שני. ומה, כמה מתו מהבוקר עד המועד, מתו 70,000 איש. ומה כתוב? ויתן לנו את דבר בישראל, לפי דבריך, זה לא דבר, זה מג'יפו. על כוח אין לחלק ביניהם. אני רוצה להגיד בסיעת הזה שמי התירוץ על השאלה שלו. כי ראיתי מה שהוא כותב בשם חכם אחד, נראה בספר זכר דוד, מביא את זה בשם הרמב"ן. הוא לא ראה את זה. מביא זכר דוד, רבי דוד מודנה, ספר על ענייני ברית מילה, מאמר ראשון פרק טל, דף ראשון ונטט, הרמב"ן כתב, ספירה הרביעית של תומה נקראת געש קלה. שעש, קולו נגד מידה הזאת אמר דוד מדבר, משם הדבר בא לעולם. דבר ומג'יפו אינו משווי עניין המג'יפו יותר מהדבר. הדבר הוא כל שלושה מדים יוסעים שלושה ימים ואלה מוציאה 200 או 300 רגלי. המג'יפה בשחת נטו 24,000 ויהיו המתים במג'יפו. זה רק בסוגריים הערה, לא יודע מפורך איך, לא מבין איך כתוב פה מוציאה 200 או 300 רגלי. לא מצאתי דבר כזה. כתוב 500 רגלי, ויש לו גרסה אחרת, לא מצאתי גרסה כזאת ולא דעה כזאת בכלל. 200, 300 רגלים, כתוב 500 רגלים. טוב, זה סתם שאלה. בכל אופן, הרמב"ן אומר את החילוק הזה. שמתו בשעה אחת, הרבה. ודבר זה לא בצורה כזאת, אלפים בזמן, תוך זמן קצר. נו, אז זה משקר יסוד לדברי החכם הזה, ענק מהראשונים. אני חושב בשיח הזה לשמיע לתרת את זה, שבעצם הוא צודק. היה צריך לקרוא לזה מגפה. אבל יש פה סיבה למה קראו לזה דבר. המילים האלה נרדפות, אבל יש פה סיבה למה שינו את זה. הרי דוד המלך היה חץ שספרו את ישראל. שלח הקדוש ברוך הוא את גד אל דוד המלך, אומר לו, תבחר אחת מהשלוש. שמואל בית כ"ד ג' ויום אלך, תבוא לך שבע שנים רעב בארצך. משלוש חודשים נוספה לבני שריך ורדפך. אפשרות שנייה, או רעב שבע שנים, או אויבים שהם ינוס לפני זרב שלושה חודשים, או שלושה ימים דבר בארצך. עתו דעו ראה, מו אושים שלו נחידו בו. דוד המלך אומר, דוד המלך, מה אני אבחר? וידוע מה שחזר אומרים, שדוד המלך עשה חשבון. אם אני אגיד רעב, כן, יהיה רעב, אני לא אסבול, כולם יסבלו, אני לא חסר לי באוצרות. ואם יהיה מלחמה, ישמרו עליי, אנשים ילכו, יעבדו במלחמה, כאילו אני דואג לעצמי. דבר שווה בכל. דוד המלך מרוב צדקתו, לא רצח את החשבונות האישיים שלו, או שיהיה חס ושלום רינוש, הוא לא דואג לציבור, אז יהיה דבר. ככה מובא מדרש חז"ל, הרד"ק מביא את זה פה, אבל הוא מוסיף עוד דבר, עוד נקודה מעניינת. יש אומרים, שעוד רומז לה, גד רמז לו מה לבחור. מה אומר לו? דעו וראה, מושיב שולחי, דובר. תבחר דבר. תבחר, הוא קורא רומז לו מה לבחור. כן, אז מה, אז כפי, אז את חייב לחשוב שזה יהיה דבר פה, אי אפשר לחשוב מג'יפה. אם יגיד מגפה, אין לו מילה נופלת על הלשון הזה, אז פה, בגלל הסיבה הזאת, כתבו פה דבר. כן, סוף סוף זה משהו דומה. אולי זה התירוץ על השאלה שלו. בכל אופן, יש לנו בינתיים שלושה חילוקים. והזכר דוד לפני כן מביא חילוקים אחרים. הוא מביא בשם מושיע חוסים. הילך להודיע סיבות הדבר לדעת הרופאים והפילוסופים. מה הסיבות של הדברים האלה? והוא זכרו לך חילג ידע בין דבר ומג'פה ומשחי. חילג ידע, זה מליצה, יש כתוב, לא חילג ידענו ולא בלג ידענו, הוא חילג ידע, הוא ידע את החילוק. כתוב ככה, דבר זה מלשון דבר. דבר מתראה בגוף האדם אשר לא הנגע, אבל על ידי אותו דבר מת. זה בכל בדיוק הפוך ממה שאומר החבוזיאל. הוא אומר דבר זה דבר, זאת אומרת יש דבר, מחלה מסוימת שרואים את הנגע, רואים את הפצע, רואים את המחלה. ויש אומרים, כי דבר מג'זרף אותו גם תדבר את כל זר הממלוכה, זה אחריו, נכון. יש מקום אחד כתוב אותה בזרע, מקום כתוב תדבר במלאכים ובדברי הימים, ותדבר זה לשון אבדון. היא השמידה את כולם, היא רצתה שלא יהיה ערעור על המלוכה שלה, הרגה את כולם שלא יישאר זכר, בנס, שניצל יואש כידוע. אז דבר זה אבדון. ומה הסיבה של הדבר, של העניין? אש העולה מן הארץ אשר לא בסגולה תכונה ארצית שמתנגדת לכוחות הנפש החיונית בסגולה נסתרת ולא יוודע למה. ומה זה משחית שם כולל לכל דבר רוחני או גשמי שיהיה פה על השחתה בין בעלי חיים, בין בצומח, בין מדומם. ומה זה מגפה? פירושה מיטה דחופה פתאומית ושום דבר לא ייראה ולא יימצא בגוף. ממש הפוך מהחבוד יאיר. מגפה זה פירושה מיטה דחופה פתאומית, פתאום אדם מת. מה יש לו? לא יודעים, לא רואים. ודבר זה דבר מסוים. אז יש לנו פה כבר, יש לנו פה, אמרנו, תארח השלב, חבות שני פירושים, וזה אחד כמו הרמב"ן, והוא אומר עוד שני פירושים. זה כבר חמש. דבר שישי, ראיתי בקונקורדנציה, ודבר כתוב מיטה חטופה מובילה לקברות. יש מי שאמר שזה חולי נדבק, נקרא כאן על שם, מה זה, שהוא דובר ומושך רבים הרר 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 השני, הנגף מושך עצמו ואחד עמו. כל דבר הוא מגפה, אבל לא כל מגפה היא דבר. מגפה נאמרה אפילו במלחמה. הוא אומר, המילה, עכשיו אולי בזה מובן מה שאמרנו קודם, המילה מגפה זה לא דווקא כולל דווקא איזה מחלות. גם במלחמה כתוב תנא ושם מג'וף לבני אויבו, אז מגפה זה לא חייב להיות דווקא מחלות, יכול להיות שזה משהו כללי. אבל דבר זה בזה מגפה, אבל לא כל מגפה היא דבר. מה שחשבתי בסיעת הדשמיה, באמת איך להסביר את המילה הזאת דבר, חוץ ממה שהם אומרים,
יכול להיות מוות.
כן, תרגום דבר מה זה? דבר, אמרנו שזה מדבק, וזה פסוק מולה, אבל עוד מעט יש לנו פורשת כדבר, ידבק את הנאי, ב, אז דבר, עד כאלה, ידבק, זה דבר. אז אם כן, אז ההדבקה בדרך כלל זה בדיבור, דהיינו ברוק שנפטז מהאדם, ואולי צריך פה להוסיף בעצם, דבר, לפני האות רש יש גוף, גרשת, גוף רש, דבק, דבק, זה מדבקים אחד את השני, אבל לא רואים, דבר שלא נראה, זה בא באמצעות הדיבור בין הבני אדם, זאת אומרת, זה היסוד של המילה, וזה בא מהדבקה, דבר שהוא לא נראה, מה שכן, המצ'פו, כמו שאמרנו, ביצ'פו בן אדם ומחו, שיש מכה, אבל המגפה זה נעשה בצורה פתאומית, אלפים שמתים בבת אחת, זה לא מהדבקה. הדבקה, כמה אפשר תוך שעה להדביק 24,000 אחת לשני, תוך שעה, איך נרגישו כולם, איך זה עבר תוך זמן קצר. אז מג'פו זה משהו יותר מעיפוש או עובר, דהיינו יש משהו בעולם שמשתנה וגורם לאנשים פתאום למות, משהו באוויר שמזיק להם וגורם להם או שינויים נראים או לא נראים, לא משנה, לא נקרא לחילוקים האלה, אבל זה לא מהדבקה של אחד השני. הדבקה של אחד השני זה דבר שלוקח כמה ימים, אז זה הדבר, והמג'פו זה משהו. כן, אומר הבעל צרור המור פורש את גורח ויוסו הגסר מלפני אדנו יחל הנוגף, הוא מסביר שבכל הפעלתו, כיוון שהם היו כפרו בבריאת העולם, אז הקדוש ברוך הוא העניש אותם, ידעו עדין תהיה בוהם בראשונה, שהם יפגעו. מי הם? ארמע. אש, רוח, מים, עופר. פגע בהם כל היסודות של העולם. דבר ראשון, הארץ פערה את פיה, זה עפר. המים, וירד להם וכל השלם חיים שלו, ותחת עליהם האורס. זה אומר, מתהמת האורס, תושלם, נבלעו בתהומות. אז זה... אז יש כבר לנו את העפר ואת המים. ואש יעשו המת אדוני, זה יסוד האש. הדבר האחרון זה הרוח. מה זה יסוד הרוח? זה המג'פה. אומר אצרור המור ככה. ידוע כי סיבת המג'פה היא מצד רוח עיועים. הנכנס באדם מצד רוח הטומאה. שמעתם? מה זה מג'פה? מדבר על הסיבה הרוחנית. מבחינה תורנית, מה השורש של הגשמי? זה רוח עמעים, שזה בעצם בא מרוח התומה. הרופאים אומרים שהוא מעיפוש האוויר, האוויר מזדהם וזה גורם מחלה המונית. אומר, הם רואים, אין להם מה רואים, והכל הולך למוגם אחד. הם צודקים, אבל הם רואים רק את את השלב הבא, את השלב הרוחני, הרופאים לא יכולים לראות, כי זה דבר שלא נתפס בעיניי. זה רק מהתורה יכולים לדעת את השורש. כל דבר גשמי בעולם יש לו שורש רוחני. זה, עכשיו, לאמיתו של דבר זה רוח טומאה, כי בעצם השורש של כל, כן, כמו בספר, שירה בספר זכר דמי, הוא אומר, מה הסיבה העיקרית של הדבר? וחד, עוונות, לא הערוד ממי, החד ממי, דבר בו לא עולם. אז זה בעצם יש רוח תומה. עכשיו, מה שזה גורם בעולם שהאוויר מתעפש, וזה מזיק. הכל הולך לדרך אחר, כמו שכתבתי בפרשת הסודה. העובר על החרם ועל השבועה נכנס רוח עיועים, וחורם חברו, כמינן חרם, וחילתו, עשו ותבונו. לקח ציווה משה להגדיר קטורת, לחפר על ישראל, להעביר רוח התורה מן הארץ. מה עושה הקטורת? כן, זה קטורת, זה קטורת, זה עביר, עביר את הפש, אז הקטורת זה מנקה את, 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 את האוויר. אבל זה רק מבחינה גשמית, כאילו כביכול, הריח הטוב של הקטורת, זה מוריד את, את הריח הרע של, של הזה. אבל בעצם יש בזה דברים פנימיים גבוהים שלא לא מקום להיכנס לזה. איך זה עובד? אבל זה בעצם אחד מול השני. סוד הקטורת גילו לו מלאכי השרת, כי ידוע שמלאך המוות גילה לו את זה, והבטיחונו. מה שחזל הבטיחו לנו, אף פי שאין לנו עכשיו גדרה, אם יאמרו ישראל בפיהם, אלו הפוסוגים של השבועם וכוונו, השם עוצר את המגפה. זה הפוסוגים האלה. הוא יאמר משל, אהרון, כך ומתו, וכו' וכו'. כל העניין של פרשת הקטורת, הסגולה של זה, ולנקות את הזוהמה הגשמית, שבעצם אבל היסוד שלה הוא רוחני, כי כל העניין של הקטורת זה דברים גבוהים מאוד מאוד. יש מושג של רוח הטומאה. אדם טמא, טובל, אז הוא נטהר. מה קרה? מה יש במים? איזה, איזה סגולה יש במים? מה, מה הוא השתנה? הוא אותו דבר. לפני שנכנס היה טומא, אחרי שיצא הוא, הוא טהור. מה, איך הוא נהיה טהור? כשהוא נכנס לתוך המים. ואם הוא נכנס לתוך המים, למה צריך את כולו בתוך המים? למה אם שערה אחת מחוס למים, קצה של שערה, לא עלתה לו תמילה. אומר רבי אברהם אזולאי, בעל חסד לאברהם, שהטומאה זה רוח. טומאה זה לא דבר גשמי. לא יכולים לראות, אנחנו, אין לנו עיניים לראות טהור וטמא להבדיל. יש אנשים צדיקים יכולים לראות דברים שלא רואים אותם בעיניים הגשמיות, אבל זה משהו ראייה יותר גבוהה. בדרך כלל לא רואים מטמא, טהור, מה, אי אפשר להבדיל ביניהם. אז אבל למה זה רוח? נו, רוח, מי רואה? מישהו רואה רוח? מרגישים את הרוח. אבל אין לנו כלים בעולם שלנו לראות רוח. הטומאה היא רוח, ואת רוח הטומאה עביר מנו הרס. רוח לא יכולה להיכנס לתוך המים. מים, מים ורוח לא הולך ביחד. אם אדם נכנס לתוך 40 מגווה, 40 סוער של, של, של המגווה, אז הוא יתנתק מהטומאה. אבל אם נשאר אצבע מחוץ למים, נשאר שערה אחת מחוץ למים, טיפה, הוא עדיין לא יתנתק מהטומאה, הוא עדיין מחובר לטומאה, כי עד איש לא נשאר, ואז הוא יוצא, ואז הכל חוזר בחזרה, לא יתנתק. אבל כאשר כל כולו בתוך המים, אז ממילא יתנתק מהטומאה, אז הוא נהיה טהור. זה מה שידוע ההסבר של חסד לאברהם, זה, כן, ראיתי דבר אפלה ואפלה, כותב חכם אחד בזמננו, דבר, דבר ממש מפליא. את הסגולה של הטבילו במגוור, כמה שזה מתהר את האדם, איך זה עובד. זה בספר שער יוסף, דף, דף כפתית. הוא הנכד של בעל אהבת חיים. נתפס הספר בירושלים של שער נגב. בשנת תשלב, תשלח, והם מאנגליה בכל שנה, דוקטור בית. נראה מאיזה ג'נום, לא יודע אם הוא, לא נראה שהוא יהודי בכלל. אבל היה בעל כוחות נפש אדירים. יש מושגים כאלה. כזה ברוך הוא עושה פלאים בעולם. הוא היה רואה דברים נסתרים. על ידי אחיזת חפץ והתרכזות בו. הוא מסתכל על זה דבר, הוא מסתכל על החפץ, מביאים לו חפצים, הוא יודע להגיד על כל חפץ איפה הוא היה, מיד שיצרו אותו. מה עשו בו ומה עבר עליו. ידע כל מה שעבר קשור לחבל מעט יצירתו, היה ממלא אולמות בירושלים, להראות להם את כוחו. כמובן, בשביל לגרופון וכסף, כמובן, זה לא... באחת מהשנים הללו, לקחתי את טבעת הנישואין של אמי זכרונה לברכה שנפטרה כשנתיים קודם, והטבלתי את הטבעת במגוע כושר לטבילת נשים לטהרתן מטומאת הנידה, והלכתי למופע של דוקטור בית. החכם הזה לקח את הטבעת של אמא שלו, טבעת נישואין, כבר אמא שלו נפטרה, אמר לראה אם הוא ידע מה עבר על הטבעת הזאת. הקדמתי להיות בין הראשונים, כדי שיתרכז בטבעת ולברכה אם יוכל לומר את העבר. הוא אומר כאילו, אם הוא יהיה אחרון, אז זה אולי כבר יתעייף וזה, ככה שהוא לראות באמת איזה... או שם מהם מגוע ימחקו את העבר של הטבעת, כפי שהבנתי מכתבי הקבלה שכך ראוי לראות. כלומר שהבין מספרי הקבלה, إذا كشمة تبلين ما شو بتهم الجوا كان علام دعينه كل التنفس كل الطماشة تبع عبار كرنا كبرنا هنا كخيبا عندنا ثلاث سنوات هو يودي على قد كذا عبار نرى ويدع على تبع الله حرش يثبت تبع من جوا كثيرة طب شوف كمان يعني لا يصير أنا كده تسيبور ما شو كم دوبار فا كوزم دوبار فا لما فاعين كده ما كان رح حلونين אבל אם אני לא אספר את הסיפור כמו שהוא מספר אותו, זה לא יהיה אמיתי. רק כדי שתבינו את האמיתות של הסיפור, אז תבינו א' מה קורה אצל חילונים, כמה הם שקועים ברפש ובטית, אבל מצד שני הוא עשה קידוש השם כדי להראות להם מה זה מגוע, מה זה, חושבים, מה ההבדל, מגוע, אמבטיה, מה זה משנה, זה ניקיון כביכול. הייתי השלישי בתור שמקדימים לסורת חפצים לדוקטור ובאתי לשמוע את ההיסטוריה של האבטים. הראשונה הייתה צעירה. היא מסרה ענק זהב, שרשרת, והשנייה מסרה סוודר. השלישית, הטבעת של אמי, הוא היה השלישי. אחרי עוד כמה מסרה חוותים, אני לא יודע מה זה, פעם הוא לא נשאר לראות מה קרה אחר כך. הקהל היה רובו סטודנטים. מילא את האולם. נכנס דוקטור בית, עמד על הבמה, על השולחן לפניו ונחום חפתים ופיסר מסירתם. הוא לוקח את הענק בידו, התרכז כמה דקות, התחיל אמרת, הענק הזה, אתם רואים את השרשרת הזאת, הוא נמסר על ידי גברת צעירה שהיא כך וכך תוארה. ידע להגיד, נגיד גבוהה, נמוכה, לא יודע מה. היא קיבלה אותו מתנה מחייל במדים, והוא ככה תואר שלו כך וכך. תאר את החייל. והוא קיבל אותו מחברה קודמת, שתוארה כך וכך. אל תגיד לחברה, לא עברה. העברה הקודמת שלו, היא נתנה לו את הטבעת, והוא עכשיו נתן את זה לה. טוב. זה היה מה שהוא אמר, אחר כשהוא מסתכל על הענק הזה. כותב המחבר, בשלב זה ראינו מחזה מאוד לא נעים, אבל זה הוכיח את אמיתות דבריו. פתאום, זאת שמסרה את החפץ, ומתאים לתיאור שלו, היא קמה לפתע, היא נתנה לחייל שישב על ידה, במדים, נתנה לו סדירה. איך אתה עשת לתת לי מתנה שקיבלת? אמר לסדר. טוב. החייל התאים לתיאור שלו. אותו, הוא תיאר אותו, הוא ידע לבד, על פי. אחר כך הוא עבר לסוודר. תרכז כמה דקות, הוא אמר ככה. הסוודר הזה נמסר על ידי כך וכך. מי שמסרה אותו ככה וכך, אמר פרטים החיצוניים עליה. היא קיבלה אותה מאמא שלה. האמא שלה סרגה אותה בעבורה, אותו בעבורה, בחום ואהבה. היא הייתה חולת פוסג'רה. ויושבת על כיסא גלגלים. זו שסרגה את זה, האמא שלה הייתה, הייתה על כיסא גלגלים, והיא מאוד אהבה את הבת שלה, והיא סרגה את זה בשביל הילדה שלה. והיא פתאום אז היא קמה, תקבל את זה, מאשרת, אתה צודק, עם דמעות בעיניים, או רק האמא שלי נפטרה, היא סרגה לי את זה ונפטרה. זה היה, okay. אמת, אז כולם נוחו שהוא מדבר, הוא יודע מה מדבר, דברים שאף אחד לא יודע. עכשיו הקעמת את הטבעת שלו. אחר כך עבר דוקטור רטל, הטבעת של אמי זה כמובן הברכה. קחת את הטבעת, הוא מתרכז כמה דקות, פקח את העיניים, מסתכל, חושב, פקח את העיניים. הוא מסתכל על הטבעת ואין המקום, צריך להגיד, אני רואה טבעת נישואין משומשת. זה מה שאני יודע להגיד עליה. אבל אני לא יכול להגיד שום פרטים. לא עד מי שמסר, זה, אני לא יכול להגיד מי מסר את זה, אני לא, הרי הוא לא יודע מי מסר. אני לא יכול להגיד, כי זה לא שלו. הטבעת הזאת זה לא שלו. הוא אומר, אז הוא כותב הערה, זה נכון, זה לא, הטבעת לא הייתה ברשותי, זה שלי, אחותי. הוא לקח את זה מאחותו, הוא לקח את זה בירושה מהזה. וגם על הבנה, הטבעת הזאת עברה תהליך של מחיקה של כל העבר שלה, בדרך שאיננה ידועה לי. אני לא יודע מה קרה פה, אי אפשר להגיד שונה, מה עברה לטבעת, הכל מחוק, מחוק, אין עליה כל, כמובן. הוא לא יודע להגיד, מה זה מגוע, מה זה טהרה, מה זה קדושה, זה לא במושגים שלו. זה לא, הטומאה לא יודעת מה שיש בטהרה, בקדושה. זה הוא לא מסוגל להגיד. ככה הוא צריך להגיד, זה היה מוטבל במגוע. הוא לא יודע. הוא רק אומר, הכל מחוק. מה שהיה רשום, אני לא רואה. פלא עצום. מיד הוא אומר, קפצתי אל הבמה, לקחתי את הטבעת מידו, נופפתי בה לעיני כל הנוכחים, הוא רצה לעורר אותם קצת את תשובת כל הסטודנטים האלה, רחמנא ליצלן, איפה הם נמצאים באיזה עור. אמרתי, חבר'ה, תשמעו, הטבעת הזאת עברה טבילה במגוע. מקווה כשרה, כדת וכדין. תראו את הכוח של המגוע, תחשבו שזה סתם. מדוע צוותה התורה את האישה על תבילה בו להתארותה? ולעיני הקהל הנדהם קמתי ועזבתי את המקום. זה הסיפור שהוא כותב, רבי יוסף שני, שמת מרוב להיו. זה דבר, זה רק כזה, מה שרציתי אפילו להבין את העניין של התארה. אמרתי, רבי יוסף שני, שבתאי. מה שאמרנו, שצריכים לדעת שבעוונותינו הרבים, שאנחנו עדיין נמצאים במצב, אמרנו, מה שיוצא, שמה שבזמננו הזה לא נקרא מגפה, לכאורה, לפי הגדרות שאנחנו אומרים, כי מגפה זה מתים אלפים, ופעם אחת במהירות, אז יוצא מדויק להגיד דבר. דבר, זה השם, לפי מה שיש לנו במצב שלנו. אז אמרנו שזה... בדיבור, חס ושלום, מדביקים אחד את השני, אבל זה הפשט, והרמי, זה בעוונו של הדיבורים. הכל, כמו שאמרנו, הכל מתאים אחד עם השני, הדברים לא סופרים אחד את השני, זה רק משלימים אחד את השני, לקבל את התמונה שלמה. טוב, אני כבר מובן, שאנחנו בעוונותינו הרבים עדיין לא מתקנים את מה שאנחנו צריכים, לכן אני רק רוצה לסיים פה. הראה לי ידידנו הרב נתן מקרני, הוא אמר לי שמישהו שאומר שהמגפה הזאת זה קשור למלחמת גוג ומגוג. נראה לי שזה לא שמעתי את המקור, מי שאמר את זה, אבל נראה לי שזה טעות, זה חוסר הבנה של המקור. כן, יהיה רצון שבסופו של דבר נזכה לביאת המשיח, אבל לבוא ולהגיד שמלחמת גוג ומגוג זה מגפה, אבל מאיפה יצא הטעות הזאת? מהספר עמק הנציב. הנציב יש לו פירוש על ספרי, שם כתוב, כן, אנחנו צריכים כבר לסיים, נכון? כן, לא זוכר, מתי התחלנו? עבר כבר? טוב, אז רק נסיים בעניין הזה. כתוב בספרי פרשת בעלות אחר. כתוב, וכי תבואו מלחמו בארצכם על השר השוררכם ונשעתם מאויביכם. אז מה מדובר על איזה מלחמת גוג ומגוג וכל המלחמות? אומר תעשה וראה, איזו מלחמה שישראל נושעים בו ואין אחריו שעבור ואין אותו מוסר לא מלחמת גוג ומגוג. וכן הוא אומר ויעשו אדוני ונלחם בגויים ההם ויהיו אדוני למלך על כל האורס. אומר על זה הנציב, מה זה וכן הוא אומר? אין אחר השם, פה זה מלחמת גוג ומגוג. למה הוא צריך להביא את הפסוק ויצא השם ונלחם? אז הוא התעמק בזה כדי להבין למה החז"ל צריכים להביא את הפסוק הזה. מלחמת גוג ומגוג זה ידוע. אומר לא, קשה, הרי נזכר בספר יחזקאל ל"ט ל"ט, לשון מלחמה גוג ומגוג. סליחה, לא נזכר. תראו דבר מעניין, איפה כתוב מלחמת גוג ומגוג? יחזקאל ל"ט ל"ט לא כתוב. מה כתוב? מגפה גדולה. אתם יודעים מה כתוב? כתוב אמנם שהוא בא למלחמה, גוג ומגוג. הרבה לשונות שמע, אבל ונשפטי איתה, בדבר ובדום. נשפטי איתה בדבר. הכתוב ברוך הוא עושה לו דבר, לאבד אותו. אבל איפה תראה המלחמה? הוא בא גוג ומגוג עם חנית וחיצים וקשת וזה להילחם. ומה עומד נגדו? דבר. איפה המלחמה? מה זה מלחמת גוג ומגוג? אין מלחמה, יש תכנית למלחמה, ואיפה יש מלחמה נגדית? איך דרך פרשה זו על מלחמת גוג ומגוג? על זה אמר דגר, מה לא יכול? זה הקדים לשם מלחמה גוג ומגוג. כך אומר בזכריה, ויוסר אדנו ונלחם, וג'יימן כי יום מלחמה ויום גרב. נכון בספר יחזקאל, המילה מלחמה לא כתוב, כשהקדוש ברוך הוא ילחם איתו. כתוב ונשפטית בדבר ובדום, וכשם שרדף אבני על גביש. אבל זה בספר זכריה שמדובר גם על גוג ומגוג, כתוב ונלחמתי איתו. האמת, כן, אז יפה. האמת היא שכן, בהחלט הוא צודק, שזה הפסוק בזכריה י"ד י"ח, שם מה כתוב? אבן עזרא אומר שהוא בא לפרש מה המלחמה, איך השם ילחם איתו? איך הוא ילחם עם הגויים? על ידי שעושה איתם את המגפה, על ידי הומק בסורה, הוא עמל הרגליו. כתוב שיהיה בהם רוצות ומפרים, הומק בסורה, דהיינו שימס הבשר שלהם, הם עומדים על הרגליים והבשר שלהם נמס ועינו ותמגנו ועוריהן, וזה המלחמה שהשם נלחם איתם בסורה הזאת, אבל כתוב לשום מלחמה. אבל עכשיו, מפה עד המסקנה של אותו חכם, לפי מה ששמעתי, שכאילו שמלחמת גוג ומגוג זה מגפה, זה לא קשור למה שיש בשבננו. אין גוג ומגוג, לא באו להילחם על ירושלים, ולא כזו ברוך הוא מעניש את אלה שהם מגפה. נראה שפה הדביקו דברים בלי שום קשר. מלחמת גוג ומגוג זה מגפה, זה הכל טוב ויפה, אבל זה לא קשור למציאות של זמננו. זה מחלה שבכל העולם, בכל הארצות, בלי מלחמה על ירושלים, זה וזה, אז מובן, הדברים, אין בהם, אין שום חיבור וקשר. אולי זה עוד יהיה, אבל בינתיים, אנחנו רק נזכה, הוא היה אדוני למלך על כל האורס, ואם הוא היה אדוני אחד, מה?
חבל מאוד שהספרים נמצאים מול הוידאו, לא רואים את כל הפתרה, ואף אחד לא יכול, אף אחד לא רואה שהספרים מול הוידאו. אנשים אחר כך רואים, אף שם, אבל אתה רואה שזה הספרים מול המסורים. שיעור אחרון יצא, נמצא כאן, ואלה שהיו, לא היו בשבוע שעבר ולא קיבלו חמישה שיעורים, אז גם כן נמצאים כאן. מה לגבי השעה של השיעור? השעה? של השיעור? השעה של השיעור.
אני צריך להקדים.
עשר הרב, הרב על עשר הרב, משה, עשר הרב?
כן. אז מה, אתה עוד פעם, תכניס את זה בכל רם יותר. עכשיו אנחנו נגיד
אבא, מנשיק
את התפילין, משמר ישראל, בסדר שזה טוב? כן, אפשר גם כך. הכל זה מראה בזה חיבה, לא חייב שיהיה דווקא לנשיק, אפשר לפה.
זה חיבור,
אני שיקר לשם חיבור. זה חרם, אבל אני אומר, אתה עושה ככה, זה מראה חיבור. חיבור זה לא חיבור. אבל לא מפרע עכשיו, אמר יש חשש שתוסיף את זה. לא, לא מפרע, אני רק אומר שלא חייב שזה יהיה ישירו. נכון, זה לא, אני חושב באף שואל. לא יודע אם יוצא מהאף משהו, מהפה יוצא, מהפה הם יוצא זרום. מהאף, האף שואל. האם האף לא יהיה סגור, לא יודע אם יוצא משהו מהאף, מהפה יוצא, לא יודע אם יוצא משהו מהאף, לא שכיח שיוצא, מהפה יוצא, ומקלט, זה נכון.
אתה רוצה לעשות השכבה?
אה? כן.
מורב טובה של סופן תלירי החופה ולחד עם בונם ולעודו מכל חזקו אלוהים ולעודו מושם שנובה חויה עשו ונראו מידי השם בטחו ונעב ונחוז ושגיהם טוב שם ומשם טוב יום עובד גם יבולדו סף דבור כל נשמע עשו אלוהים ירוע ומסבו שמר כי זה כל העולם, אנוח אחד, אנוח תמיד, ותביא המסכון, תמשכו, ועזמתכו, יחליס, ואיתו כאן רווח מסומעים, אלו יחזרו ממאו, ומנוחו לכן, ובשבעה לנותח, ושכינו, ומעלה קדושים זוהרים, כזוהרו לכי, אמירים ובזירים, אלו לסום, ולוח פורד השום, ורוק את פשע, ורוק את ישע, אהלו חנינה מבני שוכן לענב, אהלו כזבון לחייה עלו מפעם. שום דמר ומסוי שבבנה ושם עזר כזו חיינו, הרב אמנואל ורבי חיים. רובה חדן נתניהן ופן עדן, דיסטר מעולם מוהלן, כרוכה לא הענב, מרחם היו הרב. ברחם עליהם עולם יחד יחם על עולם אלו מחם עליהם ברחם ושתירה ובסל כנבה ושאלה לא עולם יזכה להם בנה ולנוע וכבה כל יחד ימין ימינהם היה על הבועז מנהם ויזים שהיד על הינדהם יזרו וזרו לחיים נשמותם יזים כובע מנוחד וחפד למר ונועם נחלותם וילבה אלו ושלום ושכובע ושלום נדוב ושלום מנוחה משכבה למרך נחלה הוא בכל שחבם בבית ישראל כולם יום לך ולחד ועשריה אני רוצה לברו אמן מי שפלח בכן אורם סמיה גם בשבר ובדמי וחול גבר ודמי ובדור ומרח את כל הכל וכל זה ג'דרם ונעמי ונעמי שם ונעמי ועוד יברך וישמר חיה בריך את המאל לפי פורוק בנזכר סבר שנעשה בכל התורה וכן הילד יוסף בן אהרן משה וילדים אברהם וסרה וחבד בן אהרן נסיף יאמר רחוב יוסני ובדם יברך מעשי עליה מקוזר אומן אז יסיר אביתי בואי אני רוצה לברום אמן אמן